יש דברים שקוראים רק במשפחה.
ימנו עם חייגו כוכבית 6485.
אתם מאזינים למשפחה פודקאסט.
אליטוב פינת בלום עם הפרשנים הפוליטיים יוסי אליטוב ועורך הדין אבי בלום.
טוב, שלום רב אבי.
שלום יוסי אליטוב,
מה שלומך?
בסדר גמור, בוא נגיד שאנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה טרי טרי ברביעי בלילה אחרי סגירת הטורים שלנו ו...
כן, עד לאולפן כאן בעיתון משפחה בשכונת גבעת שאול בירושלים אנחנו שומעים את ההרשה של מכונת המלחמה שדוהרת לקראת החיזבאללה בלבנון.
בלבנון, טוב שאמרת, כן. כי בדרום יש הרגעה.
יפה, אנשים לא שמים לב לכמה אינדיקציות שכולם מופיעות בתקשורת, אבל הם משום מה לא מחברים את פיסות המידע הללו לתמונה פנורמית אחת גדולה ורחבה. ואני אתן ארבע כותרות ונבין מיד איפה אנחנו נמצאים. עמוס אוכשטיין, השליח אמריקאי, שקיפץ בין חיזבאללה, ממשלת לבנון, ישראל וארצות הברית, בחודשים האחרונים, האיש שנתניהו אמר עליו שהוא מנע את פרוץ המלחמה בלבנון בתחילת המלחמה, חוזר אתמול, ביום שלישי לברזיל, אחרי מסע דילוגים בין ביירות לירושלים, ומוסר למי שצריך למסור, אפסו התקוות למנוע את המלחמה.
וזה בגלל שחיזבאללה לא מוכן לסגת מקו הגדר, בשום תנאי.
והוא גם מספר שהוא העביר להם איומים ברורים, שכל אבן בלבנון תיחרב, ומה שקרה בצפון הרצועה יקרה גם בביירות, אבל הוא אומר שהוא בעברית טקסית, הוא גורש משם.
למרות, אני נכנס כאן לדבריך, כן. כי זה בהמשך ישיר, שגם האמריקאים עשו את הטעות שלהם, כשהם רצו להפעיל לחץ לנתניהו, הם השיגו את נושא את המטוסים, חיזבאללה פירש את זה, כאמירה, הנה, האמריקאים לא התערבו בעצימות גבוהה.
יפה, כותרת,
לכן הוא גם כן התבצר.
כותרת שנייה, וחשובה. כל יציאת היחידות מהדרום והצפון של הרצועה, אלו הם לא יציאות שהמלחמה הסתיימה בעזה, אלא זה הערכה מפוקחת שלכל הכוחות האלה יהיה משימות חיוניות מאוד וקרובות מאוד בחזית הצפונית. זאת אומרת, הם יוצאים החוצה, מתרעננים ונשלחים לצפון.
עכשיו שים רווח בין כותרת לכותרת, כי יש לי מה להכניס לתוך זה, שאני השבוע יצא לי לדבר עם כמה, עם MP ועוד כמה חברים שיצאו מעזה, והם אומרים, שמע, מדברים כולם על כלכלת החימושים, על המחסור בחימוש, יש לנו כלכלת כוח אדם, יש לנו מחסור בכוח אדם, חלק מהמילואים נוקים נושרים אחרי 100 ימים, ואנחנו לא רואים איך אפשר לנהל שתי חזיתות במקביל, לכן צריך פשוט את הכוח מהדרום להעביר לצפון. אי אפשר לנהל שתי חזיתות בעצימות גבוהה, צריך להבין את המציאות שלנו.
כותרת שלישית, הבהרה ברורה מצד בני גנץ, שמגיע לראש הממשלה נתניהו, שאומרת ככה, אם המצב הביטחוני יישאר ככה, עד סוף ינואר אני לא בממשלה. כותרת רביעית, זה הכותרת של יואב גלנט, שר הביטחון, שמעביר מסר לראש הממשלה ולאחרים בתוך הליכוד, שהגיע הזמן לייצר ממשלה חדשה, בראשות נתניהו אמנם, אבל סוג של ממשלת אחדות בינו לבין גנץ, שהמשמעות היא שהימין הקיצוני בחוץ, והחלוקה של השרים אחרת, ונתניהו בעצם הופך להיות לברווס צולע. אני אתן במילה אחת.
מה שלא יקרה אגב, כי ביבי כל הזמן נאחז, ואתה רואה אותו הולך ונאחז עוד יותר, בכך שהוא ישרוד גם אחרי, בשביל ללכת למהלך כזה, נתניהו צריך להבין שהוא מסיים את התפקיד שלו יום אחרי המלחמה, כמו הרמטכ"ל, ראש אמ"ן. הוא לא שם, כן. לכן הוא לא ייתן לזה יד.
מה השורה התחתונה בכל הכותרות הללו? שורה אחת ויחידה, שכל הסימנים מעידים שאנחנו עד סוף ינואר הולכים לאירוע דרמטי מאוד בלבנון, זה יכול להיות מתקפה של שבוע, זה יכול להיות חודש, צריך להיות נס כדי שהחזית הלבנונית לא תיפתח.
אתה זוכר יוסי את האמירה הזאת של דובר צהל בתחילת המערכה, שהוא אמר תגרו מזון, תגרו מים, אמר לי השבוע דווקא פוליטיקאי אבל שנמצא בקבינט, אומר לי אם יש זמן שצריך לומר את זה זה עכשיו, כי אם אנחנו נכנסים לאירוע מול חיזבאללה, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בשבועות בלי חשמל, בלי זרם של מים, עם בתי חולים מופגזים, זה לא אותו סדר גודל בכלל של החמאס, ואנחנו צריכים להיערך לזה, כי באמת נראה שלשם זה הולך.
כן.
אני רוצה אבל שוב לגעת, כן, במה, בכותרת הערבית שעליה דילגנו, לגבי היחסים בתוך קבינט המלחמה בין גנץ לנתניהו. אנחנו כבר לא נמצאים באותה סיטואציה שבה הם מדברים בתוך החדר ואיכשהו זה דולף החוצה. אתה רואה את התמלילים יוצאים החוצה של אחד נגד השני, ויוסי, זה לא יחזיק מעמד, אתה אומר עד סוף החודש, יכול להיות שאפילו לפני, בסוף מי שמחזיק אותם זה גדעון סער, שהוא אומר לגנץ, אם אתה פורש אני לא פורש, זה האירוע.
נכון, אבל אנחנו נשמור את הצד הפוליטי לסוף התכונית. אני רוצה דווקא לדבר על מה לא קורה בעזה ומה יכול לקרות בלבנון. תראה, מה התסכול האדיר שמלווה את נתניהו בעשרה ימים האחרונים, קשור לכך שהוא לא מצליח להביא שום תמונת ניצחון בעזה. להפך, הוא יוצא מצפון הרצועה, ואנחנו מקבלים בשלישי בבוקר מתח מטורף בנתיבות מצפון הרצועה.
בני זה לא קרה בהילולה, כן. בהילולה שלה בבסל.
אוקיי, מוצאים כן. לו לשון אחד גדול, סינואר, והוא אומר לו, ביבי, היית פה 100 ימים, מה אתה שווה? הנה אני גוזר כליה על כל הדרום הקרוב לגבולות, מה אתה יכול לעשות עכשיו? נתניהו בעצם מיצה את כל היכולות שלו בחאן יונס, למגר את כל המנהרות הוא לא יכול, כי המודיעין הישראלי שלא ידע כלום, אז הוא כל בוקר קם ולא מבין עד כמה הוא לא ידע כלום. עכשיו אנחנו מדברים על מאות קילומטרים נוספים של מנהרות שלא היו יודעות לצהל. אנחנו מדברים על הרבה פירי מנהרות שלא יודעות לצהל. עכשיו הוא לא מצליח להביא את ההנהגה שלה. הוא לא מצליח לשים יד על שום הישג אסטרטגי.
עוד שאם אלאורי היה כאן הישג.
אבל אתה מרתק מדינה שלמה ואתה שורף מאות מיליארדים.
שאלה יוסי, אני רוצה
לעשות פאוס. מדינת ישראל רוצה תמונת ניצחון. אין את התמונת ניצחון הזאת.
מי אמר שאנחנו היום באירועים של תמונת ניצחון? האם אנחנו לא נגזר גורלנו להיות באיזשהו בטש בלתי פוסק בתוך עזה?
אז הנה אני עונה לך.
לצאת ולחזור. אני עונה לך. חומת מגן. ואין מנוס.
אבי במציאות.
אולי בעוד שנה, שנה וחצי, נהיה במציאות טובה יותר.
אבי במציאות של היום, שהיא מציאות שבה צהל לא יכול לצאת מעזה, כי אנחנו נותקף מיד באזורים שהם אמרו לך שהם ניקו אותם לגמרי, וניצחנו עם כל השוויצריות והשכיחות הישראלית, וסימנה הוא עושה להם אצבע אחת
גדולה. ברגע שהם יוצאים אלה נכנסים, אין וקום
אז,
שם.
אז מה עשינו? מה עשינו? זאת אומרת, אין תמונת ניצחון, אין סינואר. לא שמת יד על הנהגת החמאס, לא גרמת להם לצעוק הצילו, אנחנו נכנעים, אין בעיה. אבל לא מיגרת גם את סכנת הארטילריה.
אתה נותן כאן אופק לא אופטימי, ותשמע, אם זו תהיה התוצאה, אז ישראל אפשר לומר בסכנה קיומית, כי מה האויבים שלנו ילמדו? שאפשר עלינו. זה פשוט מה שהם לימדו. עכשיו, כל ישראלי שייסע לחול הוא בסכנת חטיפה. הם לומדים שאפשר להקות בנו ועדיין לחזור, ובסוף ככה סינואר רואה את זה. לא מעניין אותו המכות שהוא חטף שם.
אז לאן זה מקדם אותך?
זה אפרופו פרשת השבוע. לא רואים, הוא לא רואה את המכות שהוא חטף שם, הוא רואה בסוף שהשליטה נשארת בידיו ברצועה.
לאן זה מקדם אותנו, אבי? זה מקדם אותנו למקום שכל הלידים מובילים ללבנון. זו לפעמים מלחמות נפתחות.
אתה חושב אבל שמה שלא הצלחת בעזה תעשה בלבנון?
כן.
בכוח הרבה יותר חזק למה? כי אין שם מנהור כמו בעזה?
כן, אני אגיד לך מה שקורה.
יש לאוכלוסייה יותר מה להפסיד שם?
אני אגיד לך מה שקורה. היכולת לתקוף בלבנון היא הרבה יותר אפקטיבית, לצד היכולת שלהם להחזיר לנו היא יכולת הרבה יותר כואבת. זאת אומרת, אין לנו בלבנון את האירוע שיש לנו בעזה, שיש עזה תחתית ועזה עילית, אז ככה יש גם לבנון עילית ולבנון תחתית. קשה שם לחפור מנהרות, אין להם את הקילומטרים שיש בעזה, אבל בשורה...
ואין הנהגה גם שיכולה להגיד לא מעניין אותי מה קורה לאזרחים, כמו שאומר
כן.
סינואר בעזה.
ברור, אבל, וכאן צריך להבין...
אז אני חוזר אותך לתחילת המלחמה, שנייה, תענה גם על זה ברשותך. בסוף אם אנחנו מסתכלים לאחור, אז גלן צדק וגם הרמטכ"ל, כשהם אמרו ביום הראשון ללוחמה שצריך לתקוף קודם כל בלבנון.
נכון.
כי עכשיו אתה מגיע לשם מותש.
תגיד לי, אם החמאס נשאר על הרגליים, 100 חטופים חיים נשארו בעזה, וכל הנהגת החמאס הבחירה, גם הצבאית, גם
המדינית, יש מספר כזה של חטופים
וגם הפוליטית, גם הפוליטית, כולה חיה. ואתה חוטף ארטילריה בכל מקום בארץ, מה עשינו פה?
ופיגועים מהגדה,
כן.
שראינו השבוע. תן לי בכל זאת נקודת מבט יותר אופטימית. בסוף אנחנו יושבים, תשמע, ישבתי היום השבוע עם חבר שהגיע לכאן מחול, הוא אומר לי, אני יושב עם האנשים, הכלכלה מתעוררת, אבל כמו שאתה מדבר עם מתים מהלכים, אנשים איבדו את שמחת החיים. יוסי, איך אנחנו בסוף אנשים נכנסים לשבת? תן לי איזשהו פרץ של אופטימיות, שאנחנו ב-2024 יכולים בכל זאת ללכת לשנה עם מעט יותר תקווה.
תראה, אנחנו צריכים להסתכל בעיניים אמוניות על האירוע הזה. מה פירוש עיניים אמוניות? הרי אירועים כאלה, המעשה ידי אדם הוא סוג של נגזרת של מה שקורה בשמיים. אני יודע שאנחנו לא מגידים ומשגיחים בישיבות, אבל יודעים שיש תקופה של הסתר פנים משמחת תורה. התקופה הזאת צריכה לחלוף, ואז צהל יתחיל לנצח. כנראה אנחנו צריכים להגביר המון המון זכויות.
זה באמת תחושה גם שהמזל הוא זכויות. איתנו, הסיפור עם שלושת החטופים, ועוד כל מיני סיפורים נכון, כאלה לכן, שאתה מרגיש.
כן, לכן אני אומר,
לא הולך לך.
לכן אני אומר, צהל עושה כנראה מה שהוא יכול, אנחנו צריכים לעשות הרבה יותר מה שאנחנו יכולים כל אחד ברמה האישית, אבל פה אני אגיד לך כותרת אחרת מה שאני חושב. המערכת הפוליטית כולה, מהראשון ועד האחרון בהנהגת המדינה, צריכים ללכת הביתה.
אבל אני מסכים עם כל מילה.
ויפה שעה אחת קודם.
על איך שהם מתנהגים עכשיו, לא על מה שהיה לפני.
הימין, אני רוצה להגיד לך משהו, זו הנהגה עייפה, חבוטה, היא מחויבת לכל מיני תפיסות עולם ישנות.
אני בא מכיוון אחר, אבל תכף תסיים.
ואני אסביר. הגענו למצב שבעם יש היום מנדט לממשלה ימנית חזקה, אבל ההרכב הנוכחי של הממשלה הזאת, יש רוב מוחץ נגדה. אם אנחנו נצמד להרכב הפוליטי של הממשלה הנוכחית, ונתעקש, ולא נדחוף את הממשלה להחליף סוסים בעלייה, כמו שאומרים, בסופו של דבר תקום ממשלה אחרת, אנטי-ימנית, שהיא לא תהיה נגזרת של תמיכת רוב העם, בגלל שאנחנו המשכנו להיות חבוקים ודבוקים בתפיסות המשיחיות שהופכות את נתניהו למרכז האירוע על חשבון ארץ ישראל, מחנה הימין וכל הדברים האחרים.
אני כבר לא מדבר על ימין שמאל, אני לא יודע אם אפשר לעשות את הדיכוטומיה הזאת של ימין שמאל היום. אני מדבר איתך ברמת השיח שאתה מדבר עם חיילים מהשטח, שאומרים לך למה אנחנו מגיעים לארץ, אתה יודע, אנשים מתגעגעים לרמת התותחים, בגלל שהם לא מסוגלים לשמוע את השיח הזה. ולאירוע הזה, אחרים הפוליטיקאים, גם משמאל וגם מימין, אני חייב לומר, יוסי, דווקא לציין לשבח את חברי הכנסת והשרים החרדים ששותקים, כי באמת אין להם מה לומר ועדיף שישתקו. אבל כשאתה רואה את השיח של דודי אמסלם שנמשך כמו שהיה, מצד שני גם את השיח ביש עתיד, אתה אומר שילכו הביתה. 80% מהציבור רוצים לשמוע שיח אחר, ו-99% מהחיילים רוצים לשמוע שיח אחר. לא יכול להיות שהם יגרמו מורך רוח בעם. כשאתה שומע את הוויכוחים האלה מתוך קבינט המלחמה, ואת ההיעלבויות האלה של גלנט, והתגובה של ביבי, והוא כן אחראי לתרופות ולא אחראי, מה זה השיח הזה? מה זה הצורה הזאת? על זה הם צריכים ללכת ולהחליף הנהגה.
תשאל אותי,
והיה שאין מישהו אחר.
תשאל אותי, אבי, מי המנהיג?
שאלתי, בדיוק.
יפה. אז עכשיו אני אענה לשאלתך, אבי. אנחנו נמצאים במציאות ש... לא יחכו לנו פה מנהיגים מעבר לפינה, סטייל יוסי כהן וכל הדברים האלה. אנחנו כנראה צריכים ללכת לאיזה מצב, של, לא של כאוס, אבל למצב שבו צעירים, אנשים שמחויבים למדינה, שמבינים שצריכים לקום ולעשות תיקון, שייצג את כל העם, אנשים שלא מסכסכים אלא מחברים, אנשים בלי תיקים פליליים, אנשים לא סקנים, לא בגיל, ולא ברוח, ולא בפחד. אנשים צעירים, סטייל נפתלי בנט. אני לא אומר שם נפתלי בנט.
ספיק אנשים, לנו.
כן, אנשים שבאים רעננים, פרישים, צעירים, שמבינים שמהחורבן הזה צריך לקום תקומה.
בסוף צריך להקים קואליציה, יש לך נפשות פועלות, שמות, יש לך שמות, אין שמות.
לכן אני חושב, וחשוב לי מאוד להגיד לך את זה.
כי גנץ זה עוד מאותו דבר, הוא היה חלק מהקונספציה 20 שנה. להגיד. וגם עכשיו אתה רואה את המשחקים האלה שהוא עושה.
אני מקווה מאוד שתנועה חזקה שתבוא מהעם, שתחבר את כל הקבוצות בעם, תוליד מנהיגים צעירים ואלמוניים, אנשים שיבואו, לא אגיד לך משום מקום, ואנשים שבאמת כוחם יהיה במחויבות האבסולוטית שלהם לשלב ידיים ולנהל אחרת את מה שקורה פה. כי תראה, נתניהו כל כך עייף, כל כך אישה אתמול, עד כדי כך שהוא אין לו את העוצמה אפילו להזיז את הסרט השרים אפקטיביים, המשרדים אפקטיביים, שכבר מובן לכולם שאנחנו נלחמים עכשיו על כל שקל, כדי שיהיה פה חיים במדינה הזאת, והוא נעול, הוא עייף, הוא כבול, הוא איש האתמול, אנחנו זקוקים לאנשי המחר.
מצד שני, אתה כן רואה אותו נצמד לנרטיב שהוא אומר עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף, ובסוף הוא ייבחן במעשים, בסיפור הזה הוא ייבחן במעשים, ואם הוא יפתיע, כולנו נשמח. בוא נדבר לסיום על העניין החרדי, ואמרנו על שתיקת החרדים. אגב, אני יכול להביא כמה דמויות צעירות דווקא חרדיות, שיכולים להביא דוגמה, כמו השרים השסניקים הצעירים, אני חושב שהם דוגמה טובה לשיח אחר, שיכול להיות גם בציבור החילוני, אבל בואו נדבר רגע על הקיצוצים, ראינו את הכותרת היום בכלכליסט, שוב פעם מיליארד לאברכים, שמע, אני חושב שהתנהלו די נכון באירוע, זאת אומרת, לא ביקשו מעבר למה שהיה ב-2023, אמרו, אנחנו מוכנים לקצץ, אבל לא יותר מדי, זה איזשהו סוג של שינוי שיח, והלוואי שנראה אותו גם הלאה בנושאים אחרים, כי אנחנו הולכים לתקופה מאוד קשה. תהיה פה ספירת מלאי וספירת דם, ויבדקו איפה החלק שלנו, וזה לא פשוט.
לכן אני מסכים איתך כל מילה, תראה, יש יתרון אדיר בשרים של שס, שהם שרים מאוד מאוד, לא יודע איך להגיד לך, שימושיים, רלוונטיים, קשובים, אתה לא רואה את כל הטירוף עם הפופקורן של מירי רגב, וההתלהמות הבריונית וגסת הרוח של דודי אמסלם, וכל השרים שחיים בללה-לנד שסביב נתניהו, שאם הוא היה...
יוסי, וגם מהצד השני,
ולא רק לשם האיזון. הוא היה זורק אותה מהחלון אחד-אחד, אולי הוא היה ניצול, אבל...
גם מהצד השני.
הוא קבול איתם בצורך תפיסה שהוא חייב את ה-64, כאילו מישהו הבטיח לו את הקמאה של 64 עוד 100 שנה.
אמר לך אחד ממני משפחות החטופים, אני מרגיש שהאג'נדה שלנו קצת נחטפה על ידי רוח קפלן, איך שהוא הגדיר את זה. גם בצד השני אתה רואה את זה, אין? אף אחד שיבוא וידבר אחרת. זה באמת, השרים מש"ס, אתה יודע מה, וגם השותקים מיהדות התורה, הם דווקא מבחינתי, יש כאן איזושהי תקווה לשינוי שיח.
למה אני חושב,
לפחות מהצד שלנו.
אבי, למה אני חושב שבסוף תבוא הנהגה אחרת? שיש לנו עם מדהים. שאני אומר לך, עם מדהים.
ודור מדהים, צעיר.
עם מדהים, שמאלנים וימנים ודתיים וחילונים, אנשים שאוהבים את המדינה הזאת, הייתי בתל אביב היום אבי, באיזה בית מלון, ואני רואה קבוצה של 10 איתיקיסטים, איך הם מטפלים במפונים מקריית שמונה, שהם כבר 100 ימים שם, והם מרותי עצבים, והם נותנים להם את הלב ברמות נטורפות. אני דמתי מרוב התרגשות. זאת אומרת, אתה רואה פה סולידריות אדירה בעם הזה. אז יש, עם עם כזה איכותי וכל כך סולידריות טובה, חייבת לצמוח הנהגה. העם הזה מגיע לו הנהגה הרבה יותר טובה. אתה זוכר בערב ראש השנה, בערב המכוער הזה שנעשה במסעדה בירושלים, שביבי והשרים רקדו ושרו על גגות הטיטניק, כאילו אין מחר, עם חקיינים ו... ואוויר...
שרוע שבוע ראיתי ניגוני גור, בזמרה הממשלה הזאת מקבלת 10. כן. אבל אני מתחבר לזה, ואני, אתה יודע, גם בתוך הצבא, אתה מדבר עם חבר'ה צעירים, ואתה גם, אתה יוסי, יש לך חברים, אתה מעסיק חבר'ה שהם נמצאים במילואים, ואומרים לך שגם מול המפקדים, החבובות האלה שנערכו, ראינו איך הם נערכו לאירועי שמחת תורה, יש פתאום איזשהו שינוי שיח שאומרים, חבר'ה, שמענו אתכם, שמענו עליכם, ראינו מה אתם שווים, והדור הצעיר רוצה לראות משהו אחר, לא רק בפוליטיקה, גם בצבא. ובאמת זו התקווה, כשאתה רואה את האנשים, את ההתנדבות, את הלחימה, את רוח הקרב, את רוח האגדות, זו התקווה שלנו. שומעת על
האלמנות של הנופלים, מדהים. הבנים.
הציבור הדתי.
איפה יש כזה עם? בעזרת השם אני חושב שאסתר פנים יחלוף, הקדוש ברוך הוא יחזור לעיר פניו אלינו.
אנחנו בדיוק בפרשות, אמרת, אנחנו לא משגיחים, אבל בפרשות של גלות וגאולה.
כן, הציבור יקיא את ההנהגה הזאת, יביא הנהגה חדשה, נייצר מציאות חדשה, לא שמאל, ימין, כל הפילוגים האלה שהקפיצו את הפוליטיקאים, והם התפרנסו מזה, יסומו, יזוזו הצידה, אנחנו בחורבן אדיר, החורבן הזה משווע לגואל,
אני לא מאמין בגואל יחיד אגב.
נכון, צריך עוד קבוצה.
האירוע הזה של יש לך איזשהו משיח, שהוא המלך של הפוליטיקה נגמר.
אגב, אתה שואל אותי,
חבורה של אנשים טובים.
אבי, באיזה סינריו יכולה להיות הפיכה פה, אני אגיד לך. אם אין בסוף מלחמה בלבנון, והלחימה בעזה תלך ותרד, וגנץ יצא מהממשלה, כי זה מה שיקרה. הרמטכ"ל
מתפטר.
הרמטכ"ל מתפטר, ותתחיל ועדת חקירה, תתחיל תנועה בעם של מרד, הפגנות מטורפות, שההפגנות האלה כבר יהיו משולבות ימין, שמאל, דתיים, חילונים, כולם יהיו שם במקומות האלה, ומתוך מנהיגות הרחוב תצמח הנהגה חדשה. ככה אני מעריך.
טוב, רק שלא נקבל איזה שמולי וסתיו שפיר שוב פעם. אבל בוא נשאר אופטימיים לסיום.
יאללה.
שבת שלום שתהיה, ניפגש כאן.
טובים האלה. ושלא נצטרך שבוע הבא לשבת ולדבר על המלחמה שפרצה באישון ליל בגבול הצפוני.
הלוואי.